ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעזרת השם מן השמיים לדבר על זה. תודה רבה. אז לפני שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים קודם כל לערוך על מה אנחנו מדברים. כלומר, מי נגד מי? כלומר, מה נגד מה? לשים את התורה על שולחן הדיונים, יש בזה משהו לא הגון. כי את זה גוף המש, חלק מהדברים שאנחנו נדבר בעזרת השם. אבל קודם כל, לצערנו נשמע כאילו שצריכים היום לבוא ולהתנצל על היותנו מאמינים. יש כאן משהו ממש ממש לא אגון מבחינת הסדר, מבחינת נקרא לזה סדרי הדיון. צריכים מי שמערר על דבר כל כך ודאי, עליו חובת ההוכחה ולא ההפך. היינו צריכים לעמוד ולקבל טענות. בסדר. טענות, אפשר לקבל כל דבר אמיתי בעולם, סובל טענות, סובל קושיות, ולא מזעזעים אותו בגלל קושיות. אבל אם לאנשים יש קושיות, לבוא כבוד המערכת אקדמית של 130 שנה שבאה ומציעה כמה שינויי גרסאות או נוסחאות, בסדר, נתמודד עם השאלות שלכם. אבל לבוא מכאן ולהתעלם ושעד כדי כך שאנחנו צריכים לבוא ולהוכיח, זה ממש כמו שבאים לבן אדם ואומרים לו תוכיח שאתה קיים. זה משהו פה לא אגון. תגיד מה אתה רוצה מהחיים שלי. זה בדיוק מה שהייתי אומר לבן אדם כזה. אז קודם כל אני אומר צריכים פרופורציה. יש פה משהו ממש לא מידתי, לא הגיוני. אז אני חושב שהדברים יתבררו מתוך מה שאנחנו נפתח. קודם כל צריכים קצת ככה ליישר את הראש עצם העמידה שלנו היא לא עמידה מתגוננת, אלא עמידה שבאה להראות את האבסורד עד כמה הדברים הם לא מובנים שאנחנו נמצאים היום במציאות שלנו בעמדת התנצלות. זו הערה ראשונה. אז כשאנחנו באים כאילו באים להסתכל על הדברים מן הצד ורגע אחד לצאת מתוך המציאות שזכינו לגדול בה ולשאול את עצמנו, רגע, מה הולך פה? מה כאן קורה? איך יכול להיות שבני אדם מתעלמים מאמת כל כך פשוטה? אז אנחנו צריכים כאילו לבוא ובאמת שזו עבודה קצת באמת לא נורמלית. כלומר, לבוא ולהסתכל על הדברים כאילו מן הצד. אנחנו באמת חווים את הדברים באופן מאוד מאוד פנימי. אם ישאלו בן אדם, יקחו אדם הוגן וישאלו אותו, תבוא ותנסה קצת להוציא מתוכך את כל מה שאתה יודע. יהיה לו מאוד קשה, כי הידיעות שלנו, האינטואיציות שלנו, הן מאוד בריאות והן קולטות המון המון מידע שאנחנו עצמנו לא יודעים לומר אותו. כמה דברים אמיתיים קלטנו במשך חיינו מהסביבה שלנו שהיא ודאי ישבה ליבנו את האמת. ומאוד קשה להוציא מתוך המרחב הידיעות שלנו את כל מה שאנחנו חווינו. אז באמת זו מלאכה מאוד קשה, ואני מאמין שכל מה שנעשה זה כעין וכאפס למה שבאמת עצור בנו. אבל ננסה בכל אופן לנסות לתאר מה על מה אמונת ישראל מיוסדת ומבוססת. אז קודם כל, לפני שאנחנו באים לדבר על תורה שבכתב, אנחנו נחלק את הדיון שלנו לתורה שבכתב, תורה שבעל פה, ואחר כך על אולי גם על דברי אגדות חז"ל, על דברי שזה עוד תחום משלים בתורה שבעל פה. אבל כשמדברים על נתחיל מתורה שבכתב, אז קודם כל אנחנו מדברים על הספר הזה, על ספר התנ"ך. וכשמדברים על ספר התנ"ך אנחנו צריכים לדעת מה ההיקף שלו כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. כשאדם לצערנו מתייחס לספר מסוים והוא לא יודע בכלל על מה מדובר, אז כל הדיון הוא על דבר תיאורטי. אנחנו מדברים פה על ספר שהספר היחיד בעולם שאין לו אח ורע בשום תרבות בעולם, אין בכלל שום התייחסות למושג שנקרא היסטוריה, לא באסלאם, לא בנצרות, לא באודו ולא בסין, אין בכלל שום התייחסות בכלל לכיתוב היסטורי, אין בכלל שום כתבים שעוסקים בכלל במה היה, בדברים עובדתיים, בדברים מה שנקרא ימות עולם, קורות ימות עולם, כלום, אפס. יש הכתבים היחידים שקיימים, זה היה מקובל שבכל מלך היה לו סופר החצר שהיה כותב את סיפורי הניצחונות שלו, וכמובן מעלים את סיפורי הכישלונות שלו. היה סיפורים, זה היה חלק ממה שנקרא בדברי הימים למלכי פרס ומדי, כמו שכתוב בספר אסתר. זה הדבר היחיד שמצאו הרבה כתבים של אשור, אפילו מצאו כתבים שהם היו מפארים את עצמם ומספרים את גבורותיהם. אז זה הדבר היחיד שקיים. עכשיו שימו לב, קודם כל, לפני שאנחנו באים לתאר את הספר כספר תורה, כספר אלוקי, קודם כל עצם ההתפעלות שאנחנו מעבירים ספר שנעמוד על השורשים שלו, אבל ספר שמתיימר לספר 3,500 שנה ממות עולם רציפים כרונולוגיים לחלוטין, דבר מדהים לכשעצמו. קודם כל להתפעל מהמציאות הזאת, אין לזה, לא תגידו פרק אין בעולם, פרק אחד, אנחנו מדברים יחסים 3,500 שנה ממות עולם. זה פשוט אומה שמתיימרת לספר את ימות העולם מראשית המין האנושי, כולל פיזור של כל 70 אומות וכל קצות העולם, ומתי ואיך ומי ומה ואיפה, הכל הכל עד הפרטים, כולל תאריכים, שמות, אישים, ממש, כלומר אומות, כל אירוע ואירוע באופן כרונולוגי לחלוטין. כלומר אפשר לספור את התנ"ך, ברית הסדר עולם שרבי יוסי בן חלפתא שעוקבת אחרי התנ"ך, היא עוקבת שנה בשנה, כלומר בלי לפספס שם ושם של אישים, היא עושה חשבון מתוך הספר בעצמו, בין כמה היה כל אדם, כל דמות, באיזה וכל פרק זמן שמסופר, ואיך וכמה שנים נבלעו בשנותיו ממי שבא אחריו, וככה פשוט התנ"ך מספר אירוע אחרי אירוע ומכסה מי, אפשר לשבת ולעשות חשבון אם היה לנו זמן לעקוב אחרי הספר, מי אדם הראשון ועד דריווש השני, 30 לדריווש השני, שבזה הספר נגמר. זו תקופה מאוד מאוחרת, כלומר ממש במפגש בין סוף מלכות פרס ותחילת מלכות יוון, שזה בדיוק אלכסנדר מוקדון, זה הדמות הראשונה שלא מופיעה בתנ"ך, שהמפורסמת שמשם ואילך בעצם כבר התבטלה הנבואה מעם ישראל, מלאכי הנביא האחרון, והוא חותם התנ"ך כבדה לספרים, ומאז באמת אין לנו יותר את התיעוד האלוקי. יש לנו תיעוד חזלי, שבהמשך כשנגיע למערכת תורה שבעל פה נבין שגם הוא מקבל את ההסמכה האלוקית מכוח היסודות שהתבארו לנו. אבל קודם כל להבין על מה מדובר.
אבל יש כאילו יש מה שנקרא אין מוקדם ומאוחר בתורה, כל הדברים האלה, וגם לא הכל כתוב, לא כל הדברים שכתובים, יש נקודות מסוימות שמדולגות שלא רלוונטיות לנו.
כן, בסדר. אז ככה, בגלל שהוא ספר אלוקי, אנחנו לא מצפים להתייחס אליו כספר היסטורי במובן הפשטני. הוא ספר אלוקי היסטורי, הוא לא ספר היסטורי אלוקי. אז לכן אנחנו לא מצפים שהכתיבה פה תהיה כתיבה של תיעודים באלמה, אלא ודאי שמה שמתועד לנו זה רק דברים אלוקיים נצחיים. אבל כיוון שזה מכסה, כיוון שההופעה האלוקית בעולם היא היסטורית, אז ממילא כל הדברים הכי משמעותיים בוודאי הם מדוברים, האירועים המרכזיים. מה הקדוש ברוך הוא בחר לציין ומה לא, בוודאי שהדברים לא מקריים. זה לא ספר שבא, שלא נבין שהספר הזה בא לשכנע אותנו באחרית הימים שהספר הוא אמת. הוא ספר אלוקי, ואנחנו נראה שהנוכחות האלוקית הייתה נוכחת מול כל העולם כולו. ואחרי שהנוכחות קיימת, אז ודאי שאנחנו לא באים לשאול למה הפרט הזה הוזכר וזה לא. החלק לגבי המושג של אין מוקדם ומאוחר בתורה, חשוב מאוד להתייחס לזה. לצערנו הרב, הרבה פעמים מקבלים אנחנו מקבלים, כאילו נראה לנו שהתורה זה סתם אוסף של דברים ללא סדר. ככה זה נשמע מתוך הביטוי הזה. וחשוב לדעת, דבר ראשון, גדולי החכמים נחלקו בזה. הרמב"ן והגר"א הם נאבקים מאוד על הסדר הכרונולוגי של המקרא, והגר"א באחד המקומות כותב שמה שאמרו אין מוקדם מאוחר בתורה, הכוונה רק מתי שיש סיבה למה כדרך המספר שבשעה שהוא רוצה לגמור נושא הוא חורג וממשיך, רק במקרים כאלה התורה חורגת. אבל ודאי שאם אין סיבה מיוחדת, ודאי שהתורה ממש נכתבת כמאמרה, וגם אפשר, אם יהיה לנו זמן, נוכל לעקוב אחרי התאריכים, ואתם בעצמכם תראו כמה הדברים הם באמת ממש ממש עוקבים. ודאי שלא. כן. אני אומר, גם רשי שמשתמש בזה ודאי, גם הוא לא מתכוון להגיד חלילה, לחלוק על ברית הסדר עולם ולהוכיח, לראות כמה התורה עוקבת. הוא בא רק להגיד, אם, אל תתייחס יותר מדי לשאלה של... של חוסר סדר, כי יש כזו הנהגה שלפעמים הדברים יוצאים מסדרם, אבל הוא לא התכוון להגיד אין סדר בתורה. אפשר לעקוב, אנחנו נעקוב בעצמנו, ואתם תראו ביחד, אתם תראו שממש ממש הכל הכל ממש ממש אחד אחרי השני. מי שרוצה עוד לשאול שאלה, מי כן.
זאת אומרת שבאסלאם ובנצרות יש להם דברים שמדברים על העבר, לא חזים אותו דבר, אבל הם
נראה, הם היסטוריים מבחינה זאת שמדברים על דמות שהייתה בהיסטוריה, אבל הם אף פעם לא ניסו להכניס את הדמות הזאת בתוך מכלול עולמי. תמיד היה סיפור, כן, מכאן ואילך, אחרי שכולנו מסכימים שהייתה כזו דמות, עכשיו אנחנו נגיד כל מה שהוא רוצה לדבר, אבל הוא לא בא וכמו שנראה עוד מעט את ההופעה האלוקית בעולם, כמה היא נוכחת בכל זווית אפשרית שתהיה. מסכמינה, שאם היינו מספרים, יפה, אם היינו מספרים את הסיפור שלהם, באמת לא הייתה נפקמינה. אם הקדוש ברוך הוא היה מדבר כחולם חלומות בלילה, באמת לא היה נפקמינה. אבל כשהדברים שלנו הם כל כך משמעותיים, הם צריכים להופיע בכל זווית אפשרית. אתה מבין? זה בדיוק הנפקמינה, זה בדיוק ההבדל. כשאתה בא ומספר סיפורי חלומות, אז מה זה משנה אם זה, מה זה משנה אם זה היה באמריקה או זה היה במזרח התיכון? חלם חלום בלילה ומגלה. בסדר, אין לזה הרבה משמעות. הרוצה יאמין, הרוצה לא יאמין. אבל כשאתה בא ואתה מספר את הגילויים ההיסטוריים, שם זה קריטי לראות איך אלוקות מתגלה בהיסטוריה. הדבר הזה חייב לזעזע את כל סדרי העולם. ושם באמת אתה חווה את הדברים מתוך האירועים בעצמם. כן. בעיקרון
התנ"ך מדבר על היסטוריה של... היסטוריה
תמיד חיים בזה. ממש לא.
כי דוגמה יש לנו למשל את קרב קרקניש. קרב מלחמת העולם הראשונה הכי
גדולה,
אבל זה לא
מוסיף. אמרנו, אנחנו לא, זאת פעם, אנחנו ודאי שהכל ביחס לתוכנית האלוקית. וכיוון שהרצון האלוקי הוא בחירת אברהם וזרו, אז ברור שזה יהיה בסביב האומה. אבל האומה הזאת נפגשה לאורך הדרך בכל הצמתים האפשריים, בכל צומת אפשרית עולמית. אז אם היה איזה אירוע בקצה העולם, שאנחנו יודעים שכל מה שקורה זה, זה, זה נמשך אחרינו, אבל הנבואה לא התייחסה לזה בפירוש, אז אנחנו לא באים לבקר אותה. אבל מצד שני, אתה תעקוב ותראה את המפגשים שלנו במרכזי העולם, ותבין שזה לא סיפור שאנחנו מספרים בבית שלנו. אז שוב פעם, אז אנחנו רק, אני, קודם כל אז אני נותן רקע למה שאנחנו הולכים להביט כאילו כצופים מן הצד. אז אנחנו קודם כל מבינים את עוצמת הספר האלוקי הזה, שהוא ספר שלא מפחד לעמוד מול כל העולם ולומר להם, הנה תראו, אנחנו נספר לכם את האירועים שלכם, את ראשיתכם, את מאיפה אתם הגעתם, מאיפה אתם התפזרתם. אנחנו נספר לכם את כל ההיסטוריה של כל המין האנושי כולו. ונספר באיזו נקודה קרה כך ובאיזו נקודה ואיפה ומתי, והכל ממש בצורה הכי אמינה ומדויקת. אז קודם כל, הכיסוי כזה לא נשמע כמותו בעולם. אני אומר לא נשמע אפילו חתיכת חרס, חוץ מחרס אחד, אבן אחת שמצאו בה כמה כתובות של רשימה של מלכים, לא מצאו שום כיתוב היסטורי של ימות עולם. וכאן, בכזו גבורה, בכזו עוצמה, לבוא ולספר לעולם כולו את כל מה שהיה בכיסוי כל כך רחב 3,500 שנה, זה פשוט קודם כל באמת נותן לגמרי לגמרי, אני חושב, מבט אחר לסיפור. מי שעכשיו, אני חושב, ברגע שמסתכלים על זה כך, מיד מבינים שכבר אני חושב שהכפפה עוברת לצד השני. עד רבה, בואו ותתמודדו, בואו ותציעו הצעה. עכשיו כבר חובת העירור עליכם. אתם מבינים שאתם באים פה לערער על דבר כל כך משמעותי, שאתם צריכים לבוא ולהתחיל לעבוד קשה ולהזיע קשה כדי לעמוד ולנסות רק אפילו להגיד תיאוריות. בסדר, יש לכם עבודה מאוד גדולה אם אתם רוצים, אבל אני צריך לבוא ולהתנצל. אנחנו עומדים בצד החזק, אבל אני עדיין בתחילת הדרך, כי אני עדיין לא פתחנו את עוצמת הכיסוי הגדול הזה. זה היה, גם אם זה היה ספר אנושי, גם אם היינו מעברים מסורת של סופרים אנושיים, אני חושב שהיינו העם הכי מרשים בעולם. אבל, וגם העם בעל התעוזה הכי גדולה, אבל כמובן שעוד מעט נראה שההיסטוריה הזאת היסטוריה אלוקית ולא אנושית. כן. כן.
דווקא בגלל שאין מקבילות ברומות העולם, אפשר להגיד, כן, יש כאן משהו ייחודי, בסדר, הוא מתיימר גדול.
טוב,
אבל מי אומר שזה מוסף?
אז אני אומר, אם היינו רואים שאומות העולם בכלל עורכים כתבים, אז היינו שואלים איך יכול להיות שאנחנו כותבים את ימות עולם בניגוד לסיפורים אחרים. אבל אין להם שום דבר, אין להם בכלל, הם לא, מעולם לא התיימרו לכתוב שום כיתוב. ואם חשוב להוסיף, אני אומר, אנחנו לא זקוקים אף פעם לתמיכה חיצונית, אבל אם חשוב להזכיר, אז אני שכחתי להביא, אבל יש לי בבית מאמר של פרופסור יוחנן אהרוני, נפטר לפני כמה שנים, הוא היה ראש המחלקה באוניברסיטת תל אביב לחקר המקרא וארכיאולוגיה, אז הוא כתב מאמר שזה אטלס לחקר ארץ ישראל, אז הוא כתב מאמר, הוא אומר, אין עוד חוקר רציני, ככה אבל אני בערך מצטט את לשונו בערך, אין עוד חוקר רציני אחד שיבוא ויערר היום על אמינות התנ"ך כספר אמין. כלומר, זה ספר, הוא אומר, שכל האירועים שלו מקבילים לחלוטין לכל מה שקרה באותם שנים בימות העולם. הוא אומר, הוא מוכיח את זה כחוקר, הוא אומר, זה ספר אמין לחלוטין מבחינת העובדתיות של הדברים, כמובן שאיפה שזה נפגש לו עם מקום, אם הוא מנסה כל הזמן ללכת בין הטיפות ולהתייחס לעובדות בלי להתייחס לאלוקיות של העובדות, שם הוא מיד עושה מיד, והוא אפילו הרע, חוץ מהמאמר הזה, יש לו אטלס, הוצאת קרטה, של כל המקבילות, של כל פרשה בתנך, להראות את כל המקורות העולמיים, להראות שהכל אחד לאחד, שמות המלכים, שמות העובדות, המקומות, הכל, הכל אחד לאחד תואם. אני אומר את זה רק כדי להבין, שלא רק שאין להם כיתובים, אלא גם מה שנותר ברמזים וכדומה, בשמות, ברשימות, הכל, הכל הוא אומר אמין לחלוטין, ובלתי אפשרי הוא כותב, שסיפור כזה שידברו בשפה כזאת, אם לא מקביל אותם תקופות. הוא אומר, כי כל מה שכתוב בתנך מתאים רק לאותה תקופה. מדובר פה באדם לא מאמין לחלוטין. אל תשאלו למה הוא לא מאמין, כי זה לא רלוונטי, כי מעולם הם לא עוסקים בשאלה הזאת, הם מתחמקים ועוסקים בשאלות נקודתיות. אני רק מביא להראות כמה שהוא ספר שאי אפשר להתעלם ממנו.
אז יש כאן מקורות היסטוריים אחרים.
כן, אבל זה מקורות היסטוריים, כמו שאמרתי לך, שמות של מלכים, רשימות, אירועים, מלחמות,
לא משהו כולל?
כן, לא משהו שלא רק לא כולל, גם לא משהו שמספר את ההיסטוריה העולמית. שהיה אלכסנדר מוקדון, אנחנו יודעים גם בלעדינו, גם בלי חז"ל, נכון? אז ודאי שהיה בוא נגיד מהיוונים והלאה יש הרבה יותר היסטוריה. מתקופת יוון כבר היה להם כותבים היסטוריים, אבל לפני תקופת יוון זה ממש כמעט שלא קיים. עכשיו כן, אז בואו נחזור לספר ונבין, נחלק את הספר. הספר שלנו מתחלק לחמישה חומשי תורה וכבדלת והמשך הספרים כמובן. ניקח את חמישה חומשי תורה ונחלק אותם לחלוקה חשובה מאוד. הספר הזה, חמישה חומשי תורה, למעשה ניתן לנו, אנחנו נושאים אותו בקרבנו במסורת רציפה מערבות מואב. בערבות מואב משה רבינו כותב לנו: ויכתוב משה דברי התורה אלו עד תומם, ויתנה ללוויים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם, ומצווה במצווה אלוקית לקחת את ספר התורה שהוא חתם ביום מותו ולשים אותו בקודש הקודשים ליד לוחות האבן שהוא הוריד מן השמיים מן ההר. והם ליוו אותנו כמה שנים ספר התורה הזה ליווה אותנו, מי יודע? כמה? קצת יותר. עד שהוא נגנז, כמה שנים? 600 שנה זה אמצע תקופת מלכי יהודה. ממש תחילת מלכי יהודה. שלמה המלך בנה את הבית 480 שנה ליציאת מצרים. יושיהו, זה קרוב ל-900, כמעט 900 שנה. מיציאת מצרים ועד תקופת יושיהו. מה זה? 480 זה היה לבניין שלמה. עוד 410. 90. כמעט 900 שנה. אז מיציאת מצרים. ערבות מואב זה יצא פחות 40 שנה. אז זה יהיה בערך 850. בכל אופן, אז הספר התורה הזה שעליו אנחנו מדברים, חמישה חומשי תורה, נמסרו לנו בערבות מואב, וחשוב לעשות כאן הפרדה מאוד חשובה בין ספר בראשית לארבעת הספרים האחרים. ספר בראשית, למעשה לא היינו חלק מהכתיבה שלו, קיבלנו אותו. חזל אומרים לנו שקיבלנו את ספר בראשית לראשונה בזין בסיוון, שמה שכתוב בסוף פרשת משפטים, קראנו לפני שבועיים את ספר הברית, וכתוב משה את ספר הברית. חזל אומרים במחילתא שהכוונה משה רבינו כתב את הכתיבה הראשונה מבראשית ברא אלוקים ועד אמצע, ועד סוף פרשת משפטים, עד עליית משה להר, עד תחילת פרשת תרומה שהוא מקבל את זה בהר. אז את כל זה משה רבינו כתב ומסר לעם ישראל בזין, ביום למחרת מעמד הר סיני.
ראשית וחצי שמות?
כן, ראשית וחצי שמות. אז אבל כשקיבלנו את זה ככתיבה אלוקית, שלא היינו חלק מהנוף של כתיבת האירועים האלו. הרי סך הכל זה כיסה, כמה שנים זה היה? זה היה, קיבלנו ספר שמכסה 2448 שנים ממות עולם. אז קיבלנו את זה בדיעבד. לא היינו אמורים כאומה להיות במבול, לא היינו כאומה אמורים להיות בברית בין הבתרים, ולא במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, וכן הלאה. כל סיפורי ספר בראשית הם סיפורים שאנחנו מקבלים אותם כתורה אלוקית, רק כי קיבלנו אותם בהר סיני, לא מפני שאנחנו היינו חלק מהעובדות הללו.
אם בסופו של דבר, מתי שעם ישראל מתחיל להיות חלק, זה עוד מימי אברהם אבינו, אז למה התורה לא התחילה מפרשת אברהם אבינו? בשביל מה נגיד לצורך העניין צריך לספר?
שאלה יפה. יהיה לנו הרבה שאלות מעניינות מתוך מה שנעלה כאן, אבל נשאלת כאן שאלה שהיא לא מעין הנושא שאנחנו דנים. שואל שאלה שמתעוררת: נו, אז למה התורה לא התחילה מברית בין הבתרים? למה הייתה צריכה להתחיל מבראשית ברא אלוקים? טוב, כשנלמד בדרך השם, כמובן אנחנו נראה שלמעשה ישראל מתחילים מאדם הראשון, לא מתחילים מאברהם אבינו. אברהם אבינו זה תיקון לחטא אדם הראשון. ההיסטוריה האלוקית מתחילה מרגע בריאתה. ואנחנו תמיד, אתם קרואים אדם, אנחנו תמיד תמיד נהיה מתקני נשמת אדם הראשון הכוללת, שזה 600,000 נשמות ישראל. אז לכן חשוב, אנחנו אי אפשר לראות את ההיסטוריה מתחילה באמצע, היא תמיד מתחילה בראשיתה. אז רק מה שאני חוזר להבחנה החשובה שהתחלנו. ספר בראשית, אמרנו, ספר בראשית הוא ספר שקיבלנו אותו. ייתכן, אני אומר, מותר לנו שלומדים את הדברים בצורה, בצורה כאילו נורא מוחשית, אז מותר לנו לחשוב ולדמיין שיוצאי מצרים תיאורטית לא היו אמורים לדעת על המבול. לא ידעו את סיפור המבול. בסדר. לא ידעו את כל הפרטים של ספר בראשית. זה לא חתם סופר בתשובה, אמנם כותב שבסך הכל המסורת שהייתה אמורה להעביר את כל מסורת ספר בראשית היא מסורת מאוד מאוד קצרה. כי בסך הכל חמישה אנשים היו יכולים להעביר את כל ימות עולם מהאדם הראשון ועד יציאת מצרים. עושה חשבון שחמישה אנשים היו יכולים להעביר את כל מהאדם הראשון ועד יוצאי מצרים. עושה חשבון שאדם הכיר את הנכד שלו, אברהם הכיר את... הכל היה שם כל כך כל כך בשנים ארוכות ממילא, אבל למעשה בפועל, אני לא חושב שזה יהיה לנו נכון להגיד שאנחנו קיבלנו את ספר בראשית גם במסורת. המסורת היא לא כל כך משנה, כי ברגע שעמדנו לפני הר סיני, ובהמשך נדבר איך הקדוש ברוך הוא דאג שלא יהיה לנו שום ספק מי מתגלה עליהם, ובהסמכת האיש משה וכל מה שהוא מוסר על ידו, אז ממילא קיבלנו את ספר בראשית וחצי שמות כספר אלוקי היסטורי, שמהיום אנחנו יודעים שכל ספר בראשית, העובדות שם, חוץ ממה שהן אלוקיות, הן גם עובדות. כל מה שקרה, כל מה שהתורה ראתה לנכון לציין. אבל מה שחשוב לנו להבין מתחילת ספר שמות, מאוד חשוב, הספר נכתב איתנו יחד. הספר נכתב איתנו יחד. הספר, מה? לא, ממש מפרשת שמות. מפרשת שמות.
אז מה אמר חצי שמות?
אז נכון, חצי שמות קיבלנו את זה, אני ציינתי את זה רק מה שהמכילתא אומרת, מה זה נקרא ספר הברית. אבל למעשה, לגבי החלוקה שלנו עכשיו, אפשר לדבר על ספר בראשית וארבעה ספרים. מתחילת ספר שמות, הספר מספר, מדבר איתנו ככתיבה אלוקית, שיחד נכתבת יחד איתנו. כתיבה שנכתבת יחד איתנו. אנחנו... כאילו משה כותב שהוא מוסר לנו בערבות מואב את הספר, את ארבעת הספרים, ספר בראשית, אנחנו אומרים יש לנו מספיק אמון במערכת לקבל את זה כחלק בלתי נפרד מהתורה. אבל מפרשת שמות, משה שמוסר לספר בערבות מואב לעם שמקבל את הספר, העם רואה את כל הסיפורים חלק מהחיים שלהם בעצמם, לא ספר סיפורים שסיפרו להם, אלא סיפורים שהם עצמם חוו. הרי בואו נתבונן מתחילת ספר שמות, הספר, אם אנחנו נרצה קצת להתחבר כאילו כמוחשית לדברים, משה רבינו מגיע לראש הממלכה הכי מפורסמת שהייתה אי פעם בעולם. 3,000 שנה מצרים מלכה לפני 1,500 שנה כמעט לפני יציאת מצרים, ו-1,500 שנה אחרי יציאת מצרים. מצרים העתיקה הייתה אחת הממלכות, אני חושב, ההיסטוריונים אומרים שהייתה הממלכה הכי אדירה שהייתה אי פעם בעולם. אבל על כל פנים, גם אחר כך שהיא קצת ירדה ממעלתה, היא תמיד הייתה במרכז, אפילו בזמן תקופת יוליוס קיסר, שהיה ערב חורבן בית שני, אז קליופטרה במצרים הייתה מלכה מאוד מאוד נכבדת וחשובה. כלומר, המלכות הזאת, עם כל התרבות שלה, עם כל העבר והעבר שלה, היא ליוותה את ההיסטוריה אחרי יציאת מצרים עדיין 1,500 שנה. ואנחנו מחזיקים ספר שמספר לעולם, מספר לכולם, שברגע מסוים, בשנה, בשנת 2407 לבריאת העולם, אז משה ואהרון, שני זקנים, מגיעים בשליחות אלוקית לראש הממלכה הגדולה הזאת, והם תובעים ממנו לשחרר מיד את האומה שכבושה תחת ידו. ככה אנחנו באים לספר את ה... ככה הספר מספר. והוא מספר את זה לעם ש... לעם שיצא בסוף ממצרים וקיבל לידיו בעודו בחיים, באותו הדור קיבל לידיו את הספר שמספר את ארבעה ספרים שליוו אותם במשך 40 שנה. אז בינתיים אני לוקח בינתיים, אחר כך אולי נדבר יותר בפרוטרוט, ובינתיים רק באופן כללי. אז מדובר פה מתחילת ספר שמות באירועים שהיו לעיני חלק מהאומה שלנו, חלק מהעובדתיות שלנו, אנחנו היינו חלק מהסיפור, היינו מקבלי הספר, ואפשר להגיד כותבי הספר, כי הספר נכתב איתנו יחד. כשמשה רבינו בסוף 40 שנה בספר במדבר, ספר דברים שהוא חוזר ב-37 יום האחרונים שלו, חוזר על כל האירועים מראשיתם ועד תומם, ומוסר לנו בסוף הדרשה שלו את הספר, זה נקלט כדבר הכי טבעי. הוא חוזר, מתאר את הדברים שליוו את כולנו יחד כאומה, שהוא אומר, אנחנו הלכנו יחד דרך משותפת, כעת נעשה כאילו דברי סיכום, ובואו, אני כותב את כל הדברים על ספר, ואני מוסר לכם את זה, והיה בכם לעד. אני, ככה הדברים, זה אופי של, זה אופי של הדברים.
אנחנו שמים לתוקף אלוקי. אם אנחנו שותפים לכתיבה, איך אפשר לתת לזה?
רגע, שאמרתי שותפים, לא אמרתי שאנחנו כתבנו. נגיע בסוף להסמכה של משה רבינו. אני רק אומר מבחינה היסטורית, אני רוצה עכשיו לגעת רק בנקודה ההיסטורית. ארבעה ספרים האלו הם מכתבים גם כספר היסטורי שמלווה אומה 40 שנה רציפות, מ 41 שנה יותר נכון, מתחילת גילוי הסנה עד יציאת מצרים, עד יום מותו של משה רבינו. זה 41 שנים שהספר, אפשר להגיד חמישה חומשי תורה, חוץ מספר בראשית שזה עוד 2200 שנים, שאנחנו לא היסטורים כלל עולמיים, אבל פחות, אני רק אמרתי הבחנה בעוצמת ההיסטוריה. יש היסטוריה שהיא מספרת, זה גם העזה גדולה לבוא ולספר 2200 שנים של כל ימות עולם, ובשם כמובן, בשם אלוקי השמיים והארץ, אבל יותר עוצמה גדולה היא ש-41 שנים של היווצרות האומה שלנו, אנחנו יחד נוכחים בכל מילה שהספר הזה כותב. זה נותן עוד קומה, כן.
קודם כל, יש את יוצא מצרים, הדור העומד, זה לא היה לגמרי מעבר ישיר, אבל אתה יודע שזה האבות שלהם סיפרו להם משהו כזה, אבל זה לא מגמרי ישיר. השאלה השנייה, יש מחלוקת על הספר אחד, ארבעה ספרים, ממש אנחנו אומרים מהמחילתא,
לא נפקמינה. הנפקמינה היחידה שאמרתי מהמחילתא זה שספר הברית,
קיבלנו את ארבעה ספרים.
לא, שספר, מה זה ספר הברית? אתה רוצה, אל תקבל את הפרשנות של המחילתא. איך שלא יהיה, היה איזשהו ספר שנקרא ברית, מה זה משנה?
אם אני חולק על זה, זה לא הספר שמספר
לא, המחילתא התייחסה רק למושג ספר הברית. אבל מה זה נקרא, ויכתוב משה דברי התורה אלו אטומם? הרי ודאי שקיבלנו ספר תורה שהיה בקודש הקודשים 900 שנים. אנחנו לא, הרי
משה כתב את כל התורה?
מה זה?
משה בסוף כתב את כל התורה?
זה מפורש במקרא.
ובמעמד בסיני קיבלנו
את הספר? לפי פשוטם של דברים, מה שהתורה מספרת. במעמד הר סיני קיבלנו את 10 הדיברות ופרשת משפטים. זה מה שכתוב בתורה. כל השאר זה הבחנות פנימיות שחז"ל מדברים בשפה פנימית. לפי פשוטם של דברים קיבלנו את מה שכתוב. זהו.
את כל התורה?
מה פתאום? תפתח את הספר ותראה. מה שמשה רבינו אומר זה מה שכתוב. איפה כתוב שאת כל התורה? בסדר. אז דבר ראשון, מסיני, הכוונה הרמב"ן אומר, באוהל מועד שנבנה למרגלות הר סיני. אבל לא הכוונה היא שדווקא ברגע בשעת המעמד. אתה רוצה להגיד בדברים פנימיים שמשה בהר קיבל את כללות כל התורה, או להגיד שכל נכלל באופן שורשי בעשר הדיברות, תגיד גם את זה. אבל אם אתה הולך בצורה הכי פשטנית כעובדת הספר על מה הוא מדבר, מה שכתוב. אני לא, הם לא, אין להם סיבה לבוא דווקא ולומר אחרי. אנחנו הולכים לנסות את זה. אנחנו ננסה. בינתיים אמרתי לפני שאנחנו לא צריכים להביא הוכחות, אנחנו צריכים לספר את העובדות באופן כזה שתהיה עבודה מאוד קשה ובלתי אפשרית למי שירצה לערער. אנחנו לא צריכים להביא הוכחה. לא צריך להביא הוכחה שאני קיים. הספר הזה קיים, הוא, בואו נספר מה הוא מספר. אחרי שנדע מה הוא מספר, ממילא נבין שאין אפשרות לערער עליו. אני לא צריך להביא הוכחה. אני לא בא להביא הוכחה, אנחנו צריכים להתנצל על משהו. אני בא לספר מה כלול בספר הזה. מה האומה שלנו מובילה, ואתם לאט לאט תראו שהדברים בלתי אפשריים להכחשה. כמה שנפתח יותר את הדברים, תראו שהדברים בלתי אפשריים. אז בינתיים אנחנו רק ערכנו את עובדת הדברים. העובדות הם שוב פעם. אנחנו מדברים פה על היסטוריה. היסטוריה שהאומה שלנו מובילה. היסטוריה שאמרנו, אני חילקתי את ספר בראשית, אנחנו מתיימרים לספר היסטוריה עולמית של 2200 שנים קדם יציאת מצרים, ומיציאת מצרים 41 שנים של האומה שלנו כולה בראשיתה, בהיווצרותה, ממש ברגעים הכי מכוננים שלה, היא מספרת, אנחנו מספרים שה-41 שנים הללו, מרגע הופעת משה רבינו לפני פרו ועד רגע מותו, זה 40 שנה שאומה שלמה מלווה את משה יחד עם כל סיפורי הדברים. אני רק אמרתי את זה כהבחנה חשובה, ועכשיו אנחנו צריכים ללכת לפתוח את זה הלאה. אז אני הייתי מחלק את הדברים עכשיו, את השימת לב, לשתי נקודות חשובות מאוד, והייתי מנסה להפריד ביניהם. כשאני מדבר על היסטוריה, היסטוריה היא עוצמתית, גם תיאורטית, גם ללא ספר. אחר כך נחזק את זה במובן השני של ספר, זה ייתן לנו עוד קומה. אני קודם כל ננסה לקחת ולדבר על הדברים כהיסטוריה. המילה היסטוריה, אני חייב להגיד לכם, היא מילה מאוד קדושה. היסטוריה פירוש הדבר, העובדה הנוכחת לעיני העולם כולו, היא מי שמערער על אירוע היסטורי, הוא עושה עוול גדול, כי הוא בעצם מנסה, והיום, היום, רק היום לראשונה, יש כזה מושג שנקרא רעיונות מודרניים, שאנשים מנסים להגיד פילוסופיות בגרוש של כאילו עובדה לא מחייבת אותי, מה שאני רואה אולי לא מה שאני רואה, אבל אם אנחנו מתעלמים מכל המשחקים הטיפשיים האלה, ואנשים עדיין מאמינים שמה שהם חווים ומה שהם רואים זה נושא עובדתי, אז צריכים להתייחס למושג, לאירועי העולם כאירועים אמיתיים. מה שקרה בעולם, בדברים המפורסמים, הם דברים שאי אפשר להכחיש אותם, ומעולם גם לא הוכחשו. קודם כל להתייחס, סיפור שמסופר היסטורית, כמה כובד משקל יש לו. אני קודם כל אתן לכם לזה מקור יהודי, מקור תורני. אני רוצה לומר, הרמב"ן על התורה בפרשת ויתחנן, שמדבר על האיסור תורה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר אמרת לפני השם אלוקיך בחורי. אז הרמב"ן אומר, הוא אומר שהוא מדבר על חובת זכירת המעמד, גם בספר המצוות רמב"ן הידוע שמוסיף על הרמב"ם את המצווה, את האיסור לא לשכוח את המעמד ולהעביר את זה במסורת לילדים. אז לא ניכנס עכשיו לשאלה מה התורה רצתה בדווקא בזכירת המעמד ספציפית, אבל הרמב"ן שם אומר יסוד מאוד גדול. אומר הרמב"ן, אין אדם מעביר שאי אפשר, אחרי אירוע כזה אי אפשר להתכחש לו, כי אין אדם מעביר שקר לבניו. אז אני רוצה פה להסביר את דברי הרמב"ן. אני שמעתי הרבה אנשים שלא הבינו דברי הרמב"ן, ואני חושב שכוונת הרמב"ן היא מאוד מאוד פשוטה. שאלו על הרמב"ן, איך הרמב"ן אומר שאנשים לא מעבירים שקר לבניים, ולא כל העולם כולו משקר את בניו? תראו לי מישהו שלא משקר את הילדים שלו. לא נגיד כולם חס ושלום, אבל רוב רובו של העולם משקר את הילדים. כל המוסלמים משקרים את הילדים שלהם, כל הנוצרים, כל העובדי אלילים, כל הכופרים, כל המינים, כל האפיקורסים, כולם משקרים את הילדים שלהם. אז איך הרמב"ן אומר, אין אדם מעביר שקר לבניו? קשייה עצומה, נכון? מה זה? אז זה לי כבר יותר, אז אם כן הרמב"ן, כבר אני לא ערך, אולי עוד נביא עוד שוטה אחד, איך תדע? אז בוא נבחן, כללי, מי שוטה, מי בריא. אז כבר אתה לא יכול להשתמש בטיעון הזה.
אין אדם מעביר שקר שנראה בעיניו כשקר לבניו. מישהו מאמין
בדבר מסוים
שהוא אמת,
אז הוא שקר. בסדר, יפה. אז אם כן, אז הטיעון הזה כבר אין לו ערך. כי ממילא יכול להיות שיבוא אדם ויגיד, גם אבא שלי חשב שהוא אומר אמת, אבל זה שהוא העביר לי, הוא חשב שזו אמת.
אני אסביר. המוסלמים למשל. כן. אין עברים מדור לדור שהיה איש שקראו לו כבקה, הוא בא וקיבל, הוא סיפר וקיבל נבואה. כן. וכל אמת חושב את הוא סיפר שקיבל נבואה.
יפה.
הדבר אחד אנחנו לא יודעים, הוא קיבל נבואה או לא.
אז אני, יפה.
אבל אבותינו, הם סיפרו לנו שהם עצמם קיבלו את הנבואה. את גילוי השם.
אבל אתם אומרים חילוקים מאוד מאוד נכונים, אבל אני רוצה רק להתייחס להגדרה של הרמב"ן. אז אני חושב שאני אסביר את מה שהרב אומר. כלומר, שימו לב, הרמב"ן, אני אגיד את זה במילה אחת תוספת שהדברים אולי יובנו יותר. הרמב"ן לא אומר שאנשים לא יכולים, כמו שהרב אמר, לטעות ולהעביר את הטעות שלהם הלאה. הוא אומר, בדבר אחד לא תמצא שההורים שיקרו את בניהם. בדברים עובדתיים, היסטוריה אי אפשר לשקר בה, אומר הרמב"ן. שימו לב, ניקח לדוגמה מה שהרב אמר. הערבים לא שיקרו את בניהם בעובדתיות. הם שיקרו בפרשנות. כלומר, אם אנחנו נשאל, מה אתם אומרים? היה אדם אחד בערב הסעודית שקראו לו מוחמד? אנחנו מעולם לא ירערנו על זה, ואני חושב שמי שיגיד לא היה מוחמד, הוא יעשה עוול. שנייה אחת כבר אני אשמע. היה כזה איש. אם העולם מספר כזה סיפור, אם ההיסטוריה מספרת מדור לדור שהייתה כזו דמות, הייתה כזו דמות. האם מישהו בא לערער פעם שהיה אדם שקראו לו ישוע אני יודע מה כאן? הרי התלמוד עצמו מספר עליו. אנחנו, אין לנו, אז מה הבעיה? מה שאנחנו עושים, למעשה סיפור היסטורי, הוא תמיד אומר הרמב"ן אמיתי. היסטוריה היא אמיתית, כי אבא לא, אבא זה לאו דווקא אבא. דור לא יכול לשקר בהיסטוריה לדור הבא. דור מעביר את העובדות כמו שהן. עכשיו, בואו ניקח את עצמנו, בעצם ההיסטוריה, אמיתות ההיסטוריה סוגרת לנו פערים ומעמידה אותנו כאילו היום אנחנו עומדים מול אותם אנשים. אם אתם הייתם היום עומדים מול אותו אדם, האם הוא היה יכול לשנות לכם משהו בחיים? תבדקו. מה שהוא מספר, מה שהם מספרים. אתם מספרים שהוא היה, ואתם אומרים שהוא, על סמך מה אתם רוצים שאני אילו הייתי מכיר אותו פיזית, האם הייתם יכולים להגיד לי אמירה שבאמת מחייבת אותי? לא. אתם בחרתם להאמין, והוא רוצה שגם הילד שלו יבחר באותו סיבה שהוא האמין. זכותו. אבל אין כאן אמירה עובדתית. יש כאן רק אמירה, העובדה נשארת עובדה. היה איש אחד שקראו לו מוחמד. זהו, כאן הדברים נסגרו. מעבר לכך, הוא עצמו לא מתיימר להגיד יותר.
למוסלם היום הם כמות ענקית.
ולכן מה? בסדר, אז מה אתה רוצה? מה אתה אומר?
כמו ש... תגיד. אם המון אנשים חושבים ככה, כנראה זה נכון.
אני גיליתי אם לא טועים. טוב, אז בואו נבדוק. בואו נבדוק את הטיעון. למה?
כל עם ישראל,
רגע, לא, 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 הנה כאן ההבדל, כאן אתם טעיתם. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר בספר ישעיה, לא בספר דיברתי, אני בונה את ההיסטוריה עובדתית אלוקית. אני לא, כמו שהיה להבדיל אותו אדם היסטורית, באותה מידה אני התגליתי לעולם באופן של ריסוק מצרים האדירה ונוכחותי כלפיכם במשך 41 שנים של מכוננות, שאחר כך זה ילווה אותנו ההיסטוריה עוד 1,000 שנים של נבואה, אבל אפילו השנים המכינות שלנו, שאז התורה נחתמה, זה 41 שנה של היסטוריה אלוקית גלויה מול כל העולם כולו. לא מדובר פה שבה, כמו שאתה תיארת את זה, אנחנו מספרים שהכרנו אדם שקראו לו משה. זה הסיפור שלנו? אם היינו מספרים שהיה לנו איש משה, מה זה היה אומר לנו?
גילוי כאומה.
אז בסדר, אז מה? זה לא היה...
הגילוי היה כאומה, זה לא... זה מה שמבדיל אותנו
למשל. אתה אומר מעט מדי, אל תגיד כאומה, תגיד נוכחות אלוקית, רציפה. תגיד, ההיסטוריה שלנו היא אלוקית, היא לא היסטוריה לספר שהיה איש אחד בינינו, אלא... עוד מעט אנחנו נפתח את הדברים ונראה מה שכתוב בהמשך, אנחנו נפתח את מה שנכלל בתוכן של אותם 41 שנים, אתם תראו כמה מה שהרמב"ן אומר, אין האדם מעביר שקר לבניו, מחייב עכשיו כיסוי עצום של פרטים. כן?
אני לא מצליח להבין, זאת אומרת, לפי הרמב"ן שלי, אני לא רואה איך אפשר להסביר, גם מה זה משנה לי אם התגליתי ל-60,000, ל-600,000 איש, לבין בן אדם אחד?
אבל עוד פעם,
אפילו אם זה היה בגלוי, בסופו של דבר, במהלך השנים אנחנו מסתמכים על זה שמשהו התגלה פה. מה זה משנה לי אם זה ל-100 אנשים או לבן אדם אחד?
עוד פעם, אני אשאל אותך שאלה. לו יצויר שגבריאל המלאך נגלה למשוגעו. אז עכשיו, הרמב"ם קורא לו ככה, לא אני קורא. אז עכשיו אני שואל אותך שאלה, זה נוגע, רלוונטי לך? אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה בליבות בני אדם. אולי אתמול בלילה גבריאל הגיע אליי בחלום, זה מחייב אותך משהו?
לא.
יפה. אז מה אתה אומר לי עכשיו 600,000 או אחד? המספר פה הוא לא הנושא, האופי הוא הנושא. מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא נגלה לעולם היסטורית באופן שאי אפשר להכחיש אותה. אז הרמב"ן אומר, היסטוריה איננה מוכחשת. האם אדם שמספר סיפורי לילה זו היסטוריה? לא. האם הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות על 3 אנשים מעם ישראל, גם היינו צריכים לבדוק את זה. אבל הוא לא לוקח, הוא לא מכניס אותנו למבוכות הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני לא בסתר דיברתי, וכשאני אתגלה, אני אתגלה לעיני כל העולם, לא רק לעיני כל האומה. שאנחנו אחרי זה נעקוב על ההיסטוריה האלוקית, אז תראה שהוא לא השאיר פינה אחת בעולם התרבותי הידוע שהוא לא גילה את רצונו.
גם בעולם ההיסטורי שלנו היום אחרי 4 שנים, אנחנו לא
מצליחים להוכיח את זה עובדתי. אז תשאל שאלה, קודם כל, אדם, אני חזרתי לדברי הרמב"ן, אתה קופץ לנושא חדש. אני כעת לוקח את דברי הרמב"ן, הרמב"ן בא ואומר לך, תדע לך, היסטוריה לא יכולה להיות מוכחשת, כי עולם מעולם לא נוגע בעובדתיות. עובדה מעולם לא הוכחשה. עכשיו אתה רוצה לשאול למה אנחנו לא יכולים להוכיח. בוא נבדוק, אולי אי גוף הטיעון שאנשים לא מתבוננים. אם אני אשאל אותך שאלה, תיקח את אריסטו ואפלטון, אתה יכול להוכיח שהם היו קיימים? אתה יודע שהם היו קיימים. אני אומר לך, אני שובר לך מיתוסים. לא היה, שני האישים האלו לא היו בעולם. פירוש כתוב. כאן הוא כתוב. גם לי כתוב. נו, יפה. אז אתה אומר שמה שכתוב מאמינים, אז גם בקוראן להאמין, כי הוא כתוב. אז אני נותן לך את הכלים, איך אתה בודק אמת ושקר. אז אני אומר לך, עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה מבין שהיסטוריה של 2 חכמים מפורסמים שהיו, השפיעו על העולם, זה רחוק קצת, אף אחד לא מעז לבוא ולשאול שאלה, אולי נשבור מיתוס ושני אנשים האלו לא היו? בעייתי, נכון? לא שמעת מישהו שניסה לערער על זה. אפילו שזה סיפור מאוד עתיק, זה 2500 שנים, זה המון, המון זמן. אז עכשיו, אני אשאל אותך יותר, אתה יודע מה? אפלטון ואריסטו הכירו החכמים... אנשים נורא מסוימים, אבל אני יש לי עוד רעיון להערר על אלכסנדר מוקדון. יהיה כבר עבודה מאוד קשה, נכון? לא תשמע אדם אחד בקצה העולם, מי שיגיד דבר כזה, מיד יפטרו אותו. למה? בגלל שהוא ניהל מלחמות בכל העולם, הוא היה כל כך הרבה זוויות, כל כך הרבה היה לו מקומות מפגש, השקה, שלבוא ולערר על דבר כזה, אתה צריך לערר על הפרסים מעידים עליו, העודים יעידו עליו, וכמובן כל האומות התרבותיות עם כל המסורות שיש להם יעידו על האיש הזה, והמשיכו להעביר גם את המסורת של האיש הזה. לא הייתה אומה אחת שלא לקחה חלק במפגש עם אדם כל כך מפורסם. אתה מבין מה זה נקרא? זה נקרא היסטוריה. היסטוריה לא נוגעים. אני חושב שבמצב, במובן מסוים, גם אריסטו ואפלטון נקראים היסטוריה, אבל עדיין תסכים איתי שזה כאין וכאפס לעומת אלכסנדר מוקדון. עכשיו תיקח ותבין, ברגע שאתה הבנת את זה,
אלכסנדר מוקדון מבחינתנו, אני קורא לזה הלכה למשה מסיני. אני אומר את זה, אסור לערער על היסטוריה עובדתית. דהיינו, מי שיבוא ויגיד דבר כזה הוא איש רע מאוד, הוא בעצם איש מאותם סוגים של אנשים. לא, ספרתי לכם, לא מזמן היה לי לצערי דבר מצער, מה תימול אנשים דתיים ופוסט מודרני היום. לבוא ולהגיד, שום דבר, אנחנו יושבים פה, שום דבר, כל אחד והאמת שלו, כל אחד רואה אחרת. סיפרתי לכם מה שאמרתי לו, אמרתי לו, אמרתי להם, אין לי בעיה, יש לי בשלם, אני מאוד מאוד אשמח לדבר עם הפקיד הבנק שלכם, שאתם תפקידו סכום כסף גדול, הוא יגיד, אנחנו ראינו שקל, אני ראיתי שקל, אתם ראיתם זה, אני נורא מצטער, אני עשיתי ברישומים וכל הלך לכיס שלי, בוא נראה איך פה הפילוסופיה בגרוש הזאת אז תעבוד. אתם מבינים שזה שקר באלמה. העולם, החיים שלנו, אנחנו יודעים, עובדה היא עובדה. זה נקרא אמת. השם אלוקים אמת, זה נקרא עובדה. אני אומר, תרגום למילה אמת. אמת הכוונה היא עובדתיות. אמת ויציב ונכון וקיים, הגילויים האלוקיים ההיסטוריים הם היו בבחינת אמת. הוא אף פעם לא ביקש מאיתנו לתת אמון במערכת לא עובדתית. ולכן את זה אנחנו באים עכשיו מאוד, מאוד להדגיש את העובדתיות האלוקית שליוותה את העולם. כן.
מה אומר על הטענה שמישהו כתב את
התנ"ך? אנחנו, זה חלק מה... אני אומר לך, הכל... בסדר, צריכים הרבה סבלנות. אני מבקש שמי שנכנס איתנו, שלא יפסיק באמצע, בגלל שכל דבר מגבה, אנחנו עובדים בצורה אי אפשר. כמו שאמרתי לכם, זה כמובן שזה אינטואיציה של 3,300 שנה, אנחנו מנסים לעמוד כאילו כצופים מן הצד. ולנסות לקחת כלים לאמת אמת כזאת, אז לכן זה כל רגע, זה כמו אבן טובה שכל רגע מכיוון אחר ערך ישלים ערך. אז לכן אני אומר, אנחנו בסך הכל צופים, מנסים להסתכל ולחוות, כמו נוף. אדם עומד ומסתכל, רגע הוא רואה אותו מכאן, רגע הוא רואה אותו מכאן. אז לכן בסוף הכל ייסגר לך. אבל הדברים ייבנו מעצמם, זה לא שאלה שאני, כמו שאמרתי, זה יקטין אותנו, נגיד, ראיה, 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 זה לא עובד דברים האלו. צריכים להכניס את האנשים לחוויה. ולכן, רק אם ניכנס פנימה, כל השאלות יסרו מעליהם. אז לכן, קצת סבלנות, אתם יראו שבסוף הכל יתבהר. אז תנו לדברים להיבנות. מה זה? רק שאלות שמטרידות. שאלות שמטרידות, אז זה חשוב שכן נשאלו.
לפי עיקרון שאין אדם מעביר שקר לבנם, איך המסורת שנבידה מכל שאר האומות? כל האומות היו צריכים לצעוק ולספר את הסיפור שלנו.
של מה?
הרי מה אחרת שהייתה במעמד הר סיני?
כן.
כצופה מן הצד. אז אותו הוריה צריך להעביר, אותו דור היה צריך להעביר דור עד אלינו.
טוב, אז נשאלת כאן שאלה. למה אנחנו, למה העולם, אם העולם כל כך מכיר בהיסטוריה, למה העולם לא העביר היסטוריה, את ההיסטוריה שלנו? תשימו לב. את השאלה הזו, דרך אגב, קראתי גם בחוקר החילוני, שהוא, יש ספר גם כן של, ספר של הוצאת טיים להפעלת התרבות המצרית, אז בהקדמה יש של מאמר מצרים ועם ישראל. אז כותב שם אפילו חוקר חילוני, הוא שואל, זה שהמצרים לא נזכר, לא משנה שהיום כבר מצאו כבר תזכורים גם ליציאת מצרים בכתיבה המצרית. אבל הוא אומר, עוד לפני שידע את זה שמצאו את הגילויים החדשים, הוא אומר, אין, המצרים מעולם לא כתבו שום דבר, אין שום כתיבה בשום תחום אחר, הוא אומר, לא מצאו שום כתיבה היסטורית שלהם, והוא עצמו אומר שמעולם תרבויות המלכים הייתה להעלים את הכישלונות של עצמם. אז הוא אומר, כתיבה, הוא אומר, אני בכלל לא מצפה שיהיה אזכור מצרי לנושאים האלה. כן, אבל מה שאני חייב להגיד לכם, שזה לא יהיה הוגן לבוא ולהגיד דבר כזה, מפני שאנחנו לא מצפים ממצרים שתכתוב עבורנו את ההיסטוריה של הכישלונות שלנו והסיפורי הגילויים האלוקיים שלנו עלינו. אבל מה שאני ודאי הייתי מצפה ממנו, שהם לא יתעלמו. עכשיו, מצרים מעולם לא יתעלמה, לא רק מצרים, ואף אחד מאומות העולם מעולם לא יכחיש את היות הסיפורים שאנחנו חיינו בגבול מצרים. 1,500 שנה היינו חיים בגבול מצרים מאז יציאת מצרים, והאומה המצרית לא רק שלא הכחישה, גם מעולם לא היה שום, אני רק אביא לדברים חיזוק. יש ספר שנכתב בתקופת חורבן בית שני, ספר שנקרא נגד אפיון, ספר של פלאביוס, יוסוס פלאביוס, שהוא כותב ויכוח שלו עם סופר יווני מצרי על היהדות. הוא כזה זדוני, כזה זד כזה, כזה שונא ישראל אנטישמי, והוא מדבר מאוד מגן על עם ישראל מאוד בגאון ובגבורה. אז שימו לב, מדובר בסופר יווני מצרי, 1500 שנה אחרי יציאת מצרים, אין לו שום טיעון שבא ואומר שהסיפורים לא היו. שום מילה. הוא רק מנסה לספר, לנסות לפרש את ה, לתת להם פרשנות אחרת. והוא לא מצליח, כמובן, ההצלחות שלו דלות מאוד. כדאי לקרוא את זה, זה מאוד מאוד מרשים מהספר. רק אני מביא לכם דוגמה. מעולם, אומה ששם אנחנו מספרים את הסיפור, לא באה ואמרה לנו, חבר'ה, מאיפה התחלתם? מאיפה אתם מספרים את הסיפור הזה? מאיפה?
עד היום.
עד היום. אני חושב שכן. אתה יודע שלפני כמה שנים עורך דין מצרי הגיש בבית הדין הבינלאומי באג תביעת הכסף הזהב שהוצאנו. בפעם שנייה שזה היה, פעם אחת זה היה הגמרא מסכת סנהדרין תקופת אלכסנדר המוקדון, ואז הם ברחו בטענה של גביע בן פסיסה. והפעם אני ניסיתי לעקוב מה קרה עם זה, אבל כנראה שבסוף אשתו התברר להם, הם שמעו על הגמרא, אז גם כן הם ברחו. אז
זה כל השנים של הפרש, כפות כל היהודים.
זה מה שגביע בן פסיסה אמר. בכל אופן, לא שמענו, וזה לא אף אחד, לא זו בלבד, אלא כל אומות העולם, הנצרות והאסלאם, בנו את יסודותיהם על גבי ההיסטוריה התנ"כית המקובלת, והמרחקים היו אז לא כל כך ארוכי טווח מהתקופה שהדברים כבר היו הרבה יותר קרובים מאיתנו. ומדובר על 2000 שנים, 2000 שנים זה כבר מרחקים כבר הרבה יותר קרובים, ולא שמענו על אף פעם של ערעור היסטורי. ואני אומר את זה ככלל, בואו נסיים, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, נמשיך בשבוע הבא בעזרת השם, אבל קודם כל ככלל ראשון שהייתי מבקש לבדוק, היסטוריה זה דבר עובדתי, גם היסטוריה קטנה היא מאוד מאוד מחייבת התייחסות, קל וחומר היסטוריה אדירה שהיא גם בהיקף שלה, גם בהיקף הזמן, אנחנו מדברים התנ"ך, מיציאת מצרים ועד חתימת התנ"ך, מדובר ב-1100 שנות נבואה לעיני כל העולם, במפגש של כל האומות הכי מפורסמות. אם לוקחים את 40 שנה במדבר המכוננים, אז בעזרת השם בשיעורים הבאים אנחנו נפתח את מה שההיסטוריה מספרת, ונבין כמה עוצמה יש באותם 40 שנה מכוננים, וגם מבחינת היקף הבינלאומי של הדברים. אנחנו מספרים ההיסטוריה האלוקית שלנו במקום הכי מפורסם בעולם. הקדוש ברוך הוא בחר לגלות את רצונו לא בקצוות האיים הרחוקים, אלא במקום הכי מרכזי בעולם, התרבות הכי שולטת בכל אגן הים התיכון, בכל העולם התרבותי שהיה קיים, אז מצרים העתיקה. ואחרי זה הגילוי שלו ימשיך ללוות אותנו באופן גלוי לעיני כל העולם, במפגשים עם כל האומות המפורסמות אחד לאחד במשך 40 שנה, ואחר כך עוד בהמשך עוד 1000 שנים הלאה בהמשך. כמעט לא הייתה אומה אחת שלא נפגשה עם הנוכחות האלוקית לעיני כולם. אז כשמסתכלים על המרחב הזה, אני אומר את זה לסיכום, הנתון הראשון שמחייב את כולם שלא יכולים להישאר אדישים, זו היסטוריה. אין העולם מעביר שקר היסטורי לבניו. העולם, ההיסטוריה, שימו לב, וגם אפשר לבדוק את זה מבחינה, לבדוק את הדברים מבחינת נתונים, מעולם לא היה אירוע אחד במובן היסטורי, היינו, מפורסם בהיקף משמעותי שהוכחש. תביאו, תנסו לחפש האם שמעתם פעם אחת בהיסטוריה על אירוע מפורסם שהתברר שמישהו השחיל אותו לעולם. מה זה? יפה מאוד. לא אמרתם תשובה מספיקה. השואה, אף אחד לא מכחיש את מלחמת העולם השנייה, מכחישים את מספר הנספים מאחורי הקלעים, הם עשו את הדברים ממש במחשך מעשיהם, עשו את הדברים בצורה כל כך נבזית, הם אפילו שמו שם אמבולנס קבוע של הצלב האדום לחסות את הפשעים שלהם. עכשיו הם באים, המערערים, שגם הם, כמו שאמרת, בהצלחה מאוד דלה, הם מנסים לערער את מספר הנספים ואת פרשנות למה הרגו, אבל אף אחד לא מערער את הדברים המפורסמים, רק פרשנות של אחורי הקלעים. אז לכן אני חושב שזה ממש ממש לא דוגמה מוצלחת. תביאו, תחפשו משהו יותר מוצלח. תביאו דבר מפורסם, מלחמה מפורסמת שהתברר שהיא באמת לא הייתה, ומישהו הצליח להשחיל אותה להיסטוריה. אין. פשוט אין, אפשר לבדוק, הדברים פשוט לא קיימים, ולכן ברגע שאם היינו בנויים, שימו לב, רק על אירוע אחד מפורסם, זה כבר היה מחייב את כולם להתייחס ברצינות. קל וחומר שאנחנו מדברים על, כמו שאמרנו לסיכום, 41 שנים הכי מכוננות שלנו בנוכחות האלוקית בצורה הכי עוצמתית שנפרוט אותה בהמשך, ואחר כך עוד 1,000 שנות נבואה לעיני כל העמים במפגש היסטורי.
הישות הפלסטינית עכשיו אנשים מאמינים שכן, שיש משהו כזה, אנחנו טוענים שמעולם לא היה.
זה, לא, זה בסדר, אז עוד פעם, איזה ערך יש לדבר הזה? אני, הרי זה שהם היום לצערנו גרים פה, לצערנו זו עובדה. כמה שנים הם גרו פה? טוענים, אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל זה לא נקרא טיעון, זה לא נקרא הכחשת היסטוריה. וגם הם לא, אני שואל אתכם שאלה, באותה מידה ערבים באים ואומרים, לא היו דברים מעולם, אין לנו שום עבר היסטורי בארץ ישראל. אני יכול גם להגיד שאתם לא יושבים פה בחדר, או אני לא יושב פה בחדר. אדם יכול להגיד את כל מה שהוא רוצה.
איזה
ערך? העולם, אף אחד לא חושב שהעולם הכריע ובחן ואמר שלעם ישראל לא היה. אני רוצה שמישהו ייקח את הטיעון הזה ויגיד, אנחנו חותמים עליו. מבחינה פוליטית, הם רוצים לתמוך בהם, או מבחינה כזו ואחרת, או שנאת ישראל וכדומה. אבל מבחינה היסטורית יש כללים. אי אפשר להפר כללים בגלל שיש חצוף אחד שבא ואומר מה שהוא רוצה. באותה מידה שאתם אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, זה אין לזה ערך. מבחינה היסטורית יש לדברים כללים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.